שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא רבי ישעיהו ברדקי. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. נולד בפינסק, למד בישיבת וולוז'ין אצל רבי חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א. נישא ונולדו לו בן ובת. בגיל צעיר התאלמן והחליט לעלות עם שני ילדיו ארצה. העלייה הייתה בשנת 1828. הוא החליט להשתקע בירושלים. על סיפור עלייתו מסופרת האגדה הבאה. הוא עלה באונייה שנסעה לבירות ומשם המשיך באונייה שהובילה עצים לעכו. הימים היו לפני סוכות והוא קיווה להגיע לחג ארצה. אבל הים זעף והאונייה שנקלעה לסערה התרחקה מהחוף ובינתיים נכנס החג. כשראה רבי ישעיהו שהחג עומד להיכנס והוא על האונייה, בנה סוכה על הסיפון. למחרת התחזקו הרוחות והאונייה טבעה. רבי ישעיה מצא עצמו בים כששני ילדיו נטלים עליו. כוחותיו עזבו את גופו במהירות והוא חשב שבא סופו. או שיהיה עליו לוותר על אחד מילדיו. אבל לפתע ראה עץ במים. בשארית כוחותיו הגיע אל העץ, ואז ראה שלמעשה זו הסוכה שבנה. הוא עלה עליה עם ילדיו, והיא הביאה אותו בשלום אל החוף. בירושלים הייתה אז קהילה מאוד קטנה, ובראשה עמד רבי מנחם מנדל משקלוב. ברעש לשנת 1837 נחרבה צפת, והקהילה הפרושית הקטנה שהייתה בה עלתה לירושלים. בראשה עמד רבי ישראל משקלוב, בעל פאת השולחן. רבי ישעיה נשא את ביתו שיינדל לאישה ונולדו לו ילדים נוספים. לאחר פטירת חמי בשנת 1839 התמנה רבי ישעיה לראש הקהילה הפרושית בירושלים. העדה האשכנזית הפרושית התחלקה אז לשני מחנות. אחד, סיעת רבי מנחם משקלוב ורבי שלמה זלמן צורף, אבי משפחת סלומון. שתיים, סיעת רבי ישראל משקלוב וחתנו רבי ישעיה. המחלוקת העיקרית הייתה סביב שאלת גאולת חצר החורבה. חצר זו עמדה בחורבנה קרוב ל-100 שנה בעקבות חובות יהודיים לערבים. רבי אברהם שלמה זלמן צורף נסע ב-1836 למצרים וקיבל אישור להקים מחדש את חצר החורבה, כאשר במרכזה יהיה בית המדרש של העדה. כאשר חזר ממצרים מאושר לירושלים, נתקל באנשיו של רבי ישעיה. וכך מספר לונץ מתוך לוח ארץ ישראל כ"א. ציטוט: אך רבי ישעיהו ברדקי ודעימי לא חזרו מדעתם, ודעתו הייתה כי בחורבה יבנו בתי מעון לבני העדה, ובית המדרש יבנו במקום אחר. ואימו הסכים גם חותנו רבי ישראל משקלוב. ועוד יומיים לפני היום מיועד לחנוכת בית המדרש, שנקרא מנחם ציון, שלחו שלושת הרבנים הנזכרים מכתב בקשה לראש הרבנים הספרדים, הרב הגאון, כמורנו הרב רבי יונה משה נבון ובי דינו, כי יעקלו בידי הרב רבי אברהם שלמה זלמן מלהכניס ספר תורה לבית המדרש, וכי יצוו על החכם השלם מורנו הרב שלמה פח האשכנזי שלא ייתן להם ספר תורה מהישיבה שלהם עד אשר יעמדו לדין בפניהם, אך מנהיגי החורבה זכו בדין. סוף ציטוט. לונץ מספר ש-25 שנה אחר כך, כאשר חנכו את בית הכנסת הגדול בחצר החורבה, היה זה רבי ישעיה שהתכבד בהנחת אבן הראשה ובדרשה. בכל אופן, כאשר הוקם בית המדרש מנחם ציון בחצר החורבה, למרות התנגדותו של רבי ישעיה, הקים עליו בית מדרש מתחרה בשם סוכת שלום במקום אחר. הוא מספר לונץ, ציטוט: במוצאי שבת קודש, בעשירי בטבת, בשנת תקוף צדיק זין 1837, נסע הרב רבי ישראל לעיר הקודש ירושלים בפקודת הפקידים והמרכלים דארץ הקודש שבאמסטרדם לגמור את קניית החצר שהחליטו לקנות, ולייסד בה בית מדרש לקהילת הפרושים, ובעזרת השם עלה בידו לגמור דבר הקנייה בכי טוב, ויקרא שמו סוכת שלום. סוף ציטוט. הסיעות נקראו מאז סיעת החורבה וסיעת החצר. בשנת 1839 עלה לירושלים רבי זונדל סלנט, ושנתיים אחריו עלה חתנו רבי שמואל סלנט, ושלושתם התחלקו בתפקידים. רבי ישעיהו ברדקי מנהיג ומנהל, רבי זונדל סלנט מורה צדק, ורבי שמואל סלנט אב בית דין. על היחסים ביניהם מספר יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים. ציטוט. וביות רבי שמואל צעיר לימים מרבי ישעיה וגדול ממנו בתורה, היה רבי ישעיה עוין אותו, וגם את כל התושבים החדשים הנוטים אחריו. וסיפרו שפעם אחת כיפחו רבי שמואל בדבר הלכה, ומרוב כעסו סתרו רבי ישעיה על לחייו. ואף כי מיד ביקש לדיחתו, נשארה בכל זאת תינה בליבו ולב סיעתו, התושבים הישנים, נגד רבי שמואל וסיעתו, התושבים החדשים. סוף ציטוט. על תפקידיו מספר פנחס גרייבסקי מתוך זיכרון לחובבים ראשונים א', ציטוט. אחרי פטירת מר חותנו רבי ישראל משקלוב זיכרונו לברכה, מילא את מקומו בתור נשיא וראש לעדת האשכנזים בירושלים, והיה גם סגן קונסול אוסטריה וחכם בשי רשמי בירושלים. הסולטן עבד אל מג'יד התראו בתואר חכם בשי, ושלח לו כתב על זה, המכיל פירמן, כלומר רישיון, מהסולטן עבד אל מג'יד. חודש מוחרם 1257, השנה המוסלמית, על אודות רבי ישעיה ברדקי, והוא חכם בשי וגם וקיל, כלומר ממונה של היהודים, ושלא יתנגד לו שום אדם, ולא למנוע ולא לערער בכל העניינים הנוגעים אל הווקלה שלו הנזכרת. סוף ציטוט. על מינויו לסגן הקונסול מספר גרייבסקי, ציטוט. פעם תקפה מחלה עזה את קיסר אוסטריה, וישלח אליו לחלות בעדו אצל הכותל המערבי. רבי ישעיה היה מונע את עצמו מלהתפלל אצל הכותל, נזהר היה מאוד לגשת אל הקודש, פן ישלח ידו בין אבניה ויבוא במקצת גופו אל הקודש פנימה. אבל הפעם עבר על מנהגו, ויעתר רבי ישעיה אל האדון אצל הכותל המערבי, ותפילתו התקבלה. מצב בריאותו של הקיסר הוטב, והקיסר למכתבו לרבי ישעיה הביע לו תודתו ושמחתו, וכתב לו שהרגיש הקלת חוליו מאותה שעה ואילך, שערך תחינתו ושפך שיחו בעדו בפני אדון קול. סוף ציטוט. יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים מספר שהמינוי לסגן הקונסול היה לפי בקשת רבה של וינה אל הקיסר האוסטרי. רבי ישעיה ידע גם להתנהג בהתאם לכבודו, מספר גרייבסקי. משרתו הרשמית נהג ברמה, ככל ראשי העדות והדתות השונות. בלכתו לביקור רשמי בלוויית חכמי העדה והמתורגמן, הלך לפניו הקוואס אסמאין, מלובש רשמי, ובידו מקל גדול וגולת כסף בראשו, ופחדו נפל על כל סביביו, ולא העיזו עוד המעיזים הפראים להציג כל כך את היהודים שהיו נרמסים תחת רגליהם רב יותר מהבהמה. סוף ציטוט. את רבי ישעיה תיאר פרנקל בספרו ירושלימה. ציטוט. איש בא בשנים, פניו כשלג חברו, עטוי בעיל פולניה, כבה קומה, זקנו ארוך, ופעות שיער רקתו יורדות על פי מדיו, עיניו יפות ובהירות, נוצצות בברק, מדברותיו בשפת עבר. סוף ציטוט. רבי ישעיה נפטר בי"ח חשוון תרכ"ג 1862. עד כאן.